לדבר על כל הפרשה הזאת, פרשת תולדות, ש בוא נאמר את האמת, זה אחת הפרשיות התמוהות שיש בתורה. אמנם אנחנו מכירים, הזכרנו אולי בעבר את דברי בעל ספר אמת ליעקב, רבי יעקב קמינצקי, שכותב שכל אחד מן האבות היה לו עקדה. כך הוא כותב. מה זה עקדה? עקדה זה מבחן וניסיון בנקודה שהייתה הכי קשה לו. הוא אומר, קחו למשל לדוגמה את אברהם אבינו. אנחנו יודעים שמידתו של אברהם אבינו הייתה מידת החסד ומידת האהבה. כל הניסיונות של אברהם אבינו, כולם הם קשורות למידה הזאת, למידת האכזריות, לעומת מידת החסד שבה הוא היה ניחן. למשל, הניסיון הראשון של אברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך, לעזוב את הבית, לעזוב את ההורים, לעזוב את אבא שלו המבוגר, זה אכזריות מסוימת. וזה הניסיון הראשון של אברהם. אחר כך, הניסיון להיפרד מלוט, ניסיון של מלחמת ארבעת המלכים, ניסיון של עקדת יצחק, כל הניסיונות של אברהם אבינו, כולם יושבים על אותה נקודה, לבחון את המידה הזאת, מידת החסד שלו, מידת האהבה שלו, האם הוא מסוגל לקיים את רצון השם וציווי השם, גם בדברים שמנגדים את המידה שלו. הוא ממשיך ואומר שם, שגם יעקב אבינו עבר עקדה, כי כידוע, מידתו של יעקב הייתה מידת האמת. המבחן שבו יעקב נבחן, הניסיון שבו הוא התנסה, זה נמצא בפרשה שלנו, הניסיון של גניבת הברכות, גניבת הדעת, השקר שהוא אמור לעשות ליצחק. ופה המבחן הגדול שלו, אז הוא אומר שגם יעקב אבינו, הוא נתנסה בניסיון כזה על המידה הכי קשה שלו. דווקא מעניין מאוד, הוא אומר, היחיד שלכאורה לא נתנסה ולא נעקד זה יצחק. שהרי יצחק מידתו היא מידת הגבורה, מידת הדין. מישהו מידת הגבורה, הדבר הכי מתבקש אצלו זה למסור את הנפש. אז למה זה כזה מבחן גדול, היה אצלו עקדת יצחק? ולכן הוא, בהמשך הדברים שלו שם, הוא כותב דברים מופלאים מאוד. כמו שלמדתם בשיעור הקודם, אני מעריך שהקדוש ברוך הוא אומר ליצחק אבינו, בניך חטאו, לעומת אברהם ויעקב שאמרו ימחו על קדושת שמך, יצחק אבינו מלמד עליהם רחמים. אומר, עקדת יצחק זה לא מה שהיה, זה המבחן העתידי של לימוד זכות ורחמים על עם ישראל, למרות שהוא מידת הדין, מידת הגבורה, למרות זאת הוא מלמד זכויות ורחמים. טוב, זה היו דברים של בעל ספר אמת ליעקב, רבי יעקב קמינצקי. ואני רוצה לעסוק בפרשה שלנו, שבאמת, בכנות נאמר, כל אדם שקורא את הפרשה הזו, אז יש לו הרבה מאוד שאלות. תשובות נקודתיות פה ושם, תירוצים נקודתיים אפשר למצוא ברש"י, אפשר למצוא במפרשים, אבל עדיין כללות העניין מאוד מאוד קשה. למה הכל צריך לבוא בצורה כל כך עקומה, מסובבת, לא לפי הצורה הפשוטה, הישרה, במיוחד כמו שאמרנו אצל יעקב אבינו, שיעקב איש תם, איש ישר, הכל צריך לכאורה היה צריך להיות בצורה תמימה וישרה. אני רוצה להקדים עוד הקדמה אחת שכתובה בדברי בעל אור החיים הקדוש. במקומות אחרים כתובה, בפרשת כי תצא. הוא אומר כלל, תדע לך, כשאתה רואה משהו שאי אפשר להסביר אותו לפי הפשט, משהו מוזר, משהו נסתר, תדע לך שתמון כאן משהו. ברור. יש דברים שאתה קורא את הפשט של הדברים, אתה מבין מה שכתוב. אז כנראה הפשט הוא פשט, יש גם פשט. אפשר להגיד עוד הסברים, יותר עמוקים, בסדר. אבל יש דברים שכשאתה קורא את הפשט, אתה אומר, מה הולך פה? למשל, אומר אור החיים הקדוש, את הדברים הללו ביחס למצוות אשת יפת תואר. זה מצווה שהיא הפוכה מכל מה שאנחנו מכירים בתורה. אז איך פתאום המצווה הזאת, איפה מצאנו דבר כזה, שהתורה באה לקראת יצר הרע ואומרת לו, כן, דיברה תורה כנגד יצר הרע, זה מוזר כל הדברים האלה. ולכן אומר אור החיים הקדוש בפרשת כי תצא, אני אסביר את כל הפרשה בדרך נסתרת, וצריך לחשוף פה דברים שנמצאים מתחת לפני השטח. כי על פני השטח זה לא נראה, לא מובן. אותו עיקרון ואותו דבר בפרשה שלנו. פרשה שלנו, פרשת תולדות, כשאנחנו קוראים אותה, צפים לנו הרבה מאוד שאלות. אני אנסה להציף אותם, ואחר כך אנחנו ננסה לראות את המהלך שעושה כאן הרב קוק, באמת אחד המהלכים הנשגבים והמופלאים שלו, להסביר את כל העניין של הפרשה הזאת, ממש מעומק הדברים, ועל פי זה להסביר את הכל בצורה מופלאה. אבל אנחנו נתחיל בשאלות. אתם יודעים שהיה יהודי אחד שהיה לומד אברבנל כל ערב שבת. בדיוק. אחרי השאלות היה נרדם. אחר כך הוא התפקר. אברבנל מתחיל את הפירוש של התורה עם איזה 20 שאלות. בסוף הוא התפקר, הוא נרדם אחרי השאלות. צריך להחזיק מעמד עד התשובות, כי יש הרבה שאלות פה בפרשה הזאת. השאלה הראשונה שאותה מציף הרב כאן, בואו נתחיל לקרוא קודם כל את דברי המדרש ונראה שבאמת ככה חז"ל גם מתייחסים לפרשה שלפנינו. פרשה מופלאה. מופלאה, לא במשמעות שמשתמשים היום במילה הזאת, מופלאה, הכוונה מדהים, אלא מופלאה, הכוונה נסתרת, פלא. אנחנו מתפלאים שאנחנו קוראים אותה. אומר המדרש כך, דרש רב חיננה בר פפא את הפסוק רבות עשית, אתה השם אלוהי. נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. הנפלאות של הקדוש ברוך הוא, הנסתרות, כל הסיבובים הנסתרים, זה בסוף מכוון לטובת עם ישראל. כל נפלאות ומחשבות שעשית, לא עשית אלא לטובתנו. מה למשל? איפה ראינו פלא כזה, שבסוף מתוך הפלא צמח ישועה לעם ישראל? הנה דוגמה אומר המדרש. למה קהו עיניו של יצחק אבינו, אלא כדי שיבוא יעקב ויטול הברכות. טוב, לא כזה פלא. העיניו של יצחק כהות, הוא לא רואה, הוא לא מצליח לזהות את יעקב, יעקב בא ונוטל את הברכות. בוודאי שהמדרש מתכוון למשהו יותר עמוק מהמשפט הזה שאמרנו עכשיו, למה התכסו לו העיניים כדי שלא יראה את יעקב. יש פה כיסוי כנראה, קצת יותר משמעותי מאשר הכיסוי הפיזי של העיניים של יצחק, אלא יש פה מהלך מכוסה שבסוף, בסופו של כל הסיבוב הזה, התברר הפלא הגדול והמחשבות הטובות שהקדוש ברוך הוא חושב דווקא על עם ישראל. השאלה הראשונה שהרב שואל כאן, זה כל התכלית הרי של קהיית עיניו של יצחק, הייתה רק לתכליתו של יעקב. זה מה שכתוב במדרש. למה קהו? כדי שיעקב ייטול את הברכות. נו, אז למה סיב השם מתברך שאהב יצחק את עשיו? בשביל מה הכל עקום? יצחק אוהב את עשיו, עכשיו צריך לחסות לו את העיניים כדי שלא יראה שיעקב לוקח את הברכות. לא היה אפשר יותר פשוט? לעשות שיצחק לא יאהב את עשיו. יותר פשוט.
פשוט שלא יהיה עשיו בכלל.
נכון? כן. זה גם יותר פשוט, אבל נכון. לא, אני צוחק כזה. מזכיר לי, זה בדיחה שמישהו, שסיפרו השבוע, שזה אמרו ככה. כתוב בעקדת יצחק, הקדוש ברוך אומר לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. רש"י אומר, את בנך, אברהם אומר, יש לי שתי בנים, את יחידך. אז אברהם אומר, שניהם יחידים, זה יחיד לאמו, זה יחיד לאמו. אשר אהבת, אומר, אברהם אומר, אני אוהב את שניהם, את יצחק. אומרים, מה הבעיה אצל היהודים? הם שואלים יותר מדי שאלות. אם הוא לא שואל שאלות, היה מקריב את ישמעאל, כמה צרות היינו חוסכים? אז יכול להיות שבלי עשיו היה יותר טוב, אבל גם אם הוא קיים, לפחות היה אפשר לגרום שיצחק, כן, לשנות את הבחירה שלו. טוב, הרב אומר, יכול להיות שהתשובה לשאלה הזאת היא שהמחוז האחרון שבו הקדוש ברוך הוא נוגע בניסים שלו, זה בבחירה החופשית של האדם. שם לא נוגעים. זה המקום שהוא המקום המקודש. הבחירה החופשית, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, חוץ מהבחירה החופשית של האדם. שם הקדוש ברוך הוא לא רצה לגוע, וכיוון שיצחק כך בחר, אז לא רצו לשנות את זה בנס. בסדר, הרב אומר, בסדר. אבל אף אחד לא ביקש לשנות פה את הבחירה החופשית של יצחק. כל מה שביקשנו, ושהיינו מצפים שיקרה, זה שעשיו לא יוכל לעבוד עליו בצורה כזאת. מה הבעיה שיצחק ייכנס לבית באיזושהי סיטואציה שהוא יראה מי זה בדיוק עשיו? הוא יבין מי עומד מולו, וידע שלא שייך בכלל לברך אדם כזה. זה מה שהוא שואל כאן. באמת לכאורה הוא דבר שלא ייתכן, הוא אומר, סליחה, והנה אפשר לומר שנס של שינוי הבחירה לא יעשה השם יתברך, כל כך כמו שערי ניסים. וכיוון שרצון יצחק היה לאהוב את עשיו, הלא היה צריך לשנות את בחירתו, לכן הקדוש ברוך הוא גלגל שערי סיבות מבלעדי שינוי הבחירה. אבל הוא אומר, באמת לכאורה, דבר שלא ייתכן לומר, שערי הדעת נותנת, שאם היה יצחק יודע את כל תיעוב מעשה עשיו, איך יאהב את אשר ישנא השם? ברור שאם הוא יודע מי הוא, הוא לא היה אוהב אותו. על כן, על כורכך, מפני שצד את אבי בדבריו. מה שאומר, הוא היה שואל את יצחק, כיצד מייסרים את התבן ואת המלח? נו. אז אם ככה, הלא דבר נקל והגון הוא יותר להמציא סיבות שתיוודע ליצחק רשות עשיו ולא יהיה טועה בו. הכי פשוט היה לא לעשות אותו עיוור ולאחות את עיניו, פשוט לגרום סיבות שיתוודע ליצחק מי היה עשיו והוא לא יטעה בו. ואז הוא יברך את יעקב בלב שלם, בשעת הברכה, במקום לברך אותו בצורה כזאת שהוא ככה מסופק עם זה, אם זה הוא או לא הוא, רואים שהוא היה מסופק בזה. ולא היה צריך את כל גלגולי הסיבות. והשאלה הגדולה שהרב מוסיף ושואל כאן, איך ייתכן שלא הכיר יצחק יתרונו של יעקב על עשיו כיתרון האור מן החושך? קצת מוזר דברי רשי, שרשי אומר, הוא היה צד אותו ואומר לו איך מעשרים את התבן ואת המלח, נו בסדר, על שאלה כזאת נגיד, הצלחת לעבוד על מישהו. אבל לעבוד, אתם יודעים, אבא מכיר את הילדים שלו, גידל אותם, הוא יודע מי הם. אפשר לעבוד עליו, להגיד לו, לא, מה שאתה חושב שהבן שלך זה 180 מעלות הפוך. מוזר קצת ההסברים האלה. קשה לומר שהוא לא ידע שום דבר, מה, הוא לא מכיר מי זה יצחק ומי זה עשיו ומי זה יעקב. זה יתרון האור מן החושך, איך אפשר לא לשים לב לזה? איך עלתה על... כן, נכון. נכון. רבקה הרי יודע, מבחינה בדברים בצורה אמיתית, ולמה היא לא אמרה לו את זה? אז כן, אתה צודק, יש כידוע את התירוץ של הנציב על הדבר הזה, הנציב אומר שהיחס בין יצחק לרבקה היה היחס של פחד, והיא רואה אותו, היא נופלת מעל הגמל, והיא לא ממש דיברה איתו וזה. בסדר. ואני רוצה, אתם תראו שעל פי הדברים שאנחנו נסביר היום, יהיה הסבר אחר לגמרי. למה רבקה לא אומרת, ואולי יותר נכון להגיד שהוא כן, היא כן אמרה. ולמרות זאת, יצחק ממשיך ומתעקש להתייחס לעשיו כבכור וככזה שאמור לקבל את הברכות. ואז הרב ממשיך לעוד שאלה. הוא אומר, ראוי לחקור למיעוט שכלנו על מה עשה השם ככה? עכשיו השאלה היא לא על יצחק. עכשיו השאלה על הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולמו? למה הקדוש ברוך הוא גלגל שהברכה שיעקב מקבל זה ברכה שמברכים את עשיו על הראש של יעקב. למה ככה? למה יעקב לא יכול לקבל את ברכת יעקב? למה הוא צריך לקבל את ברכת עשיו על הראש של יעקב? זה מה שהיה בסוף. למה בצורה כזאת? סתם, שאלה של הנהגת השם. יש פה איזה משהו. כנראה שיש פה איזה כוונה, איזשהו מהלך, שאנחנו צריכים להבין לאן לוקח אותנו. טוב, הרב מוסיף לכל השאלות האלה שאלה יסודית בסוגיית הבכור. עוד שאלה על סוגיית הבכור בכלל, עכשיו נניח רגע את עשיו ויעקב בצד, אני מדבר בכלל על המושג בכורה. שואל, בשאלה הבאה, אנחנו יודעים שהתורה מצווה שבכור נוטל יותר מאשר הבן השני הפשוט. אנחנו יודעים שנוטל כפליים. כתוב בתורה בפרשת כי תצא, לא יוכל לבקר את בן השנואה האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. זה דין תורה. אדם יש לו בן, אפילו שהוא בן רשע, והוא הבכור. ויש לו גם בן אחר, בן צדיק, שהוא לא הבכור. התורה אומרת לאדם, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה, שהוא הבכור. למרות שיכול להיות שהוא שנוי, הוא מתנהג בצורה, הוא הבכור, זהו. תלך עם זה. למה? מה ההיגיון? למה התורה חוסמת את האדם מלהתנהל עם הכסף שלו לפי ראות עיניו? יש לאדם המון, שיוריש את זה לפי מה שהוא חושב, נכון להוריש. בואו נתאר את הדברים בצורה חיה, מה המציאות שיכולה להיות. יש לאדם בן קטן, נופת צופים, צדיק יסוד עולם, הכל, כליל השלמות. אפילו לבן הזה יש לו כבר בנים. כולם הולכים בדרכו של אביהם, צדיקים וישרים וטובים. ויש לו בן אחר גדול, בכור, שהוא לא כזה צדיק, וגם אנחנו אפילו רואים את הבנים שלו, לא כאלה צדיקים. למה לתת לו? למה לא לקחת את כל הכסף שלו שהוא השקיע בו והתאמץ עליו, ולהשקיע אותו במקומות שיעשו טוב בעולם, שיוסיפו ברכה בעולם, מאשר לקחת אותו לרשע הזה שיעשה איתו חינגות, ובמקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, עוד יעשה איתו כל מיני דברים מזיקים ורעים. מה ההיגיון מאחרי המצווה הזאת של הבכור? אז אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, יכול להיות שאתם מכירים. אצלנו, בעדה שלנו, בכור זה קודש קודשים. ברמה קצת מוזרה, שהיום אנחנו צוחקים על זה, אבל זה מה שהיה. נגיד את סבא וסבתא שלי, היה להם 11 ילדים, הבכור יושן בחדר אחד לבד, ו10 אחים בחדר השני. כן, זה בכור. זה היה לו איזה יחס כזה, הוא חצי אבא. ככה זה היה. זה מה שאני ראיתי. אצל הסבא וסבתא.
המשפחה שלי, הוא היה ממשיך את האבא, אם היה קורה משהו לאבא, הוא היה נוסף
את כל... כן, כן. היה לו מעמד מיוחד במשפחה. ככה, כן. אז זה, יש לזה קצת רמז בפרשה הזאת, בתורה, שהתורה כאילו מבקרת אותו והופכת אותו להיות יותר חשוב, יותר מרכזי. מה העניין הזה של הבכורה, כל הסיפור הזה עם הבכורה? אז תראו, הרם מביא כאן גמרא במסכת בבא בתרא. הוא אומר, והנה משפט אחד לפני הגמרא, על עיקר עניין הבכורה יש לדון. למה שם השם יתברך, יתרון אל הבכור מבלי השקיף על המעשים, אם הם טובים וישרים או לא. הרי בעניין העברת הבכורה כבר הודיעו לנו חז"ל באומרם בפרק יש נוחלים, הגמרא אומרת כך, לא תהווה בעבורי אחסנתה ואפילו מברה בישה לברה טבה. אל תהיה במקום, בבית דין, שמעבירים את הנחלה אפילו מבין רע, רשע, לבין טוב וצדיק. למה? אומרת הגמרא, למה לא לעשות את הדבר הזה? דילמה נפקה מיני זרה מעלייה. אולי יצא מהרשע זרע טוב. שואל על זה הרב, בסדר, אבל יש לשאול, איך ייתכן להניח את הוודאי מפני הספק? אנחנו יודעים שיש לנו כלל, אין ספק, מוציא מידי ודאי. עכשיו פה בן אדם ודאי צדיק. אולי מהרשע יוולדו צדיקים? אולי, אולי לא. פה ודאי צדיק, למה אתה לא תחזק אותו? על חשבון הבן הרשע. אנחנו רואים בראותנו זה הבן צדיק, צדקות האב, אשר באושרו יקדש שם השם יתברך, וירומם קרן תורה וירא. והבן השני מביש, מחפיר, באושרו יעקור גבולות עולם, יעשה לו קרניים לרוצץ דלים. קיצור, להוריד אמת ארצה, יעשה נזקים. למה זה יהיו ידי האב הצדיק אסורות, כבולות, מליתן את כבוד אושרו, אלא בן ההוא אשר השם אהבו, ולחסוך מן הרשע טובו, כדי שלא יוסיף, הכל רק למה? מפני החשש שמה. אולי. דילמה מיני, נפקה מיני, זרעה מעלייה. הרי אנחנו גם יודעים שהספק הזה זה לא ממש ספק. למה? שהרי לפי המורגל מרשעים יצא רשע. גם בריא ושמע, אבל גם זה שמע כזה מסופק, מפוקפק מאוד. משורש נחש יצא צפע. ולעומת זאת, משורש אמת, אמונה תצמח וצדקה תפריח. אז למה צריך לעשות את הדבר הזה? אלו השאלות. אני רוצה, ברשותכם, להמשיך עוד כמה שאלות על דרך הפשט, שכתובות בפרשה שלנו, שעוד מבליטות את הבעיה, את העניין הזה.
כן, אני חושב שאתה
מפלה
לטובה אחד הילדים, אתה רק
מקומם
עליו את כל האחים.
את כל האחים, כן.
אני חושב שזה לא יקרה בסוף בטובה.
נכון. נכון, אבל התורה אומרת שבין האחים לא להפלות, לעולם על ישנה אדם בנו בין הבנים, זה מה שאתה מזכיר את הגמרא הזאת בשבת, שהרי בגלל שיעקב הפלה את יוסף, שכר שני סלעים אלה, תתגלגל הדבר וירדו אבותו אלינו למצרים. נכון. אבל על בכור זה לא עובד ככה. על בכור אתה רואה שהתורה כן אומרת להפלות אותו, למרות שהוא רשע. זה השאלה פה. כן. אבל פשט התורה, התורה אומרת ככה לעשות. או שיכבדו אותו כי הוא בכור. טוב. תראו, שאלה נוספת שפשט הדברים כתובה בפשט הדברים. כתוב, ויאהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב. יש פה שינוי בלשון. יאהב זה לשון עתיד. ויאהב, הוו הופך את זה מעתיד גם לעבר. אבל אצל רבקה כתוב לשון הווה, אוהבת. למה השינוי הזה? למה אצל יצחק מתייחס לעתיד, ואצל רבקה מתייחס להווה? איך? בדיוק. אנחנו מתחילים לרמוז לכיוון הזה, מה המשמעות של הדברים, למה יצחק אוהב אותו, וקשור לעניין של העתיד. גם לשון התורה, כי צייד בפיו. אז נכון, רש"י מסביר, צייד בפיו, הכוונה שהוא צד אותו בדבריו, או איזה, בסדר. אבל יש פשט, נכון? הפשט, למה יצחק אוהב את עשיו? כי הוא צייד, כי צייד בפיו. יש רש"י מביא, נכון? צייד בפיו של יצחק. הוא מביא לו כמה צייד. זה שהוא צייד זה סיבה לאהוב אותו? למה? איך צייד זה במקצוע כזה מובחר שמי שעושה את זה, אז יש עניין לאהוב אותו? זה מוזר. עוד יש לנו לשאול, סתם שאלת פשט בזה. הרי, בשביל מה התורה כותבת את כל הסיפור הזה של מכירת הבכורה? יעקב הולך וקונה את הבכורה, בסוף הוא לא הרוויח מזה כלום. אם למרות כל הקניין של הבכורה, לכאורה, כשיצחק בא לברך, הוא רוצה לברך את עשיו ולא את יעקב, אז מה כל הסיפור של הקנייה? זה היה כאילו סתם דמק כל הסיפור הזה, זה כאילו? או שזה כן עשה משהו, היה לזה איזו משמעות מסוימת.
מה הייתה הקנייה?
בכלל, מה הייתה הקנייה? בכלל, אפשר לקנות בכורה? אתם יודעים, יש לי תאומים. אז הבת שלי יצא דקה אחת לפני הבן. אז הבן שלי אומר לה, אם אני נותן לך 100 שקל, את מוכרת לי את הבכורה? אין דבר כזה. לא, אבל בכורה זה מציאות. אתה יכול לקנות, מה זה חפץ? אתה יכול לקנות אותו. זה מוזר, כל העניין הזה של הקנייה והמחירה של הבכורה. כן, מה המשמעות? כל הדברים האלה, תכף אנחנו נסביר את הכל. שאלה נוספת שיש פה, זה מה העניין הזה שהתורה מדגישה ידו אוחזת בעקב וסב, של מה זה חשוב לדעת את הדבר הזה. שאחת מהשאלות הגדולות שיש בפרשה זה איך יעקב משקר ממש בצורה הכי חדה. כשיצחק שואל אותו, מי זה אתה וזה? ואומר לו, אנוכי עשיו בכורך. זה שקר הכי חד שאפשר. הוא היה להתח... כן, אתם אומרים את רש"י. רש"י אומר, אנוכי פסיק ועשיו בכורך. טוב. כן. זה הניגון, אבל אתם יודעים, זה קצת קשה בפשט, למה? כי בוודאי שיעקב לא עשה פסיק אחרי אנוכי. הוא לא אמר לו, אנוכי, עשיו בכורך, כי יצחק היה תופס אותו. הוא אמר את זה בניגון רגיל, אנוכי עשיו בכורך, נכון? אתם יודעים, הניגון הוא משנה את כל המשמעות של הדברים, אתם יודעים, זה כמו בקריאת התורה, אני אומר, יש כאלה שקוראים בתורה, בסוף הקריאה אומרים חזק וברוך, נכון? יש כאלה שאתה אומרים חזק וברוך, כי הקריאה שלהם הייתה כל כך יפה, אתה אומר, תענוג, חזק וברוך. יש כאלה שאתה אומרים חזק וברוך, בסדר, היה סביר, חזק וברוך. יש כאלה שאתה סבלת כל כך בקריאה, אתה אומר, חזק וברוך שפטרנו מעונשו של הזה, וגמרנו. הכל תלוי בניגון. אותו מילים, אבל... אבל אם ככה יצחק היה עולה על זה, איך הוא אומר משפט כזה? כאילו, זה משפט נכון? זה משפט אמיתי? וטוב, אנחנו ננסה ככה להתחיל את המהלך ולהסביר את הדברים. אז כמו שכבר פתחנו ואמרנו, המהלך הזה יושב על סוגיית הבכורה. שבכלל, הסוגיה הזאת, הנושא הזה של הבכורה, הוא נושא שהוא מפליא, הוא פלא. אנחנו צריכים קצת להבין אותו. מה עומד מאחורי הדברים? בשביל להבין את הדברים הללו, הרב מתחיל כאן מהלך להסביר דברים שכתובים בספר הכוזרי. ספר הכוזרי מלמד אותנו יסוד. הוא אומר שהסגולה של עם ישראל, עם ישראל נבחר, הוא עם סגולה. אבל איפה הייתה הסגולה הזאת עד שהופיע עם ישראל? אומר הכוזרי, זה עבר מאדם הראשון, ועבר במהלך הדורות עד שהגיע לאברהם. לפעמים זה עבר אצל אנשים צדיקים, הסגולה הזאת, לפעמים לא. למשל, תרח, אבא של אברהם, דרכו עברה הסגולה, של אברהם אבינו. אז איך תרח היה כזה רשע? הסגולה עברה לפעמים בצורה גלויה, אצל אנשים צדיקים, כמו חנוך, כמו אנשים צדיקים שהיו, כמו נוח, אבל לפעמים היא התחבאה, היה פה אדם רשע, אבל בתוכו היה סגולה שדרכה בהמשך הדורות ייצאו אנשים צדיקים וקדושים מאוד. זה מה שכתוב בספר הכוזרי. עד מתי? עד יעקב אבינו. ביעקב אבינו, אומר ספר הכוזרי, כבר, אתם רואים אצל האבות, אצל אברהם יש ישמעאל ויצחק, אצל יצחק עשיו ויעקב. כל פעם היה פה גם מישהו אחד שנדחה החוצה. עד שזה הגיע ליעקב, 12 שבטים, שבטיה, הם כולם צדיקים, כולם תיאורים, ומכאן חלה הסגולה, חל שם שמיים על האומה, כי יעקב בחר לו יה, ישראל היא סגולתו. הסגולה חלה בצורה כללית על כל עם ישראל, מהזמן של יעקב אבינו ובניו. מה היה לפניכם? לפניכם אותה סגולה נפלאה ונשגבה שהיה בה פוטנציאל גדול מאוד של קדושה, עבר לפעמים דרך אנשים שהם רשעים, כמו שהזכרנו, תרח. המדרש אומר, מי ייתן טהור מתמה? זה אברהם מתרח, טהור מתמה. הרב אומר כך, יש לנו מצווה אחת בתורה, מצוות הבכורה, לא יוכל בן האהובה לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. מה המצווה הזאת אומרת? בדרך כלל, לאדם יש את האפשרות ואת היכולת לעשות בכסף שלו מה שהוא רוצה. תשקיע איפה שאתה רוצה, תשים את זה במקומות שאתה רוצה, צוין. יש מקום אחד, מחוז אחד, שהתורה באה ללמד את האדם יסוד גדול. נכון, בדרך כלל אנחנו פועלים לפי ראות עינינו, אנחנו יודעים מה טוב ומה רע, שופטים את המציאות, ועל פי השפיטה שלנו את המציאות, אנחנו מתנהלים. אבל אנחנו גם צריכים לזכור דבר אחד חשוב מאוד. לפעמים מה שאתה רואה, זה לא הכל. לפעמים מה שאתה רואה, זה תעתוע. צריך גם לזכור את זה. איך כתוב בספר ישעיה, מה שאנחנו אצל אשכנזים קוראים את זה בתעניות, כי גבוה השמיים הארץ, כן גבו ברכיים מדרככם ומחשבותיים ממחשבותיכם. אדם צריך לזכור את זה. זה לא משהו שכל הזמן אדם מתנהל לפיו, טוב, אני לא יודע כלום, ניתן לקדוש ברוך הוא לעשות הכל. זה לא ככה, אנחנו כן מתנהלים לפי שפיטה מוסרית, לפי איך שהדברים נראים בינינו מצד אחד. מצד שני, צריך להיזהר, שלא לחשוב שהכל זה רק לפי מה שאנחנו רואים ויודעים. הקדוש ברוך הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים. יצחק אבינו, אומר כאן הרב, הוא היה בדיוק בנקודה הזאת שעד אליו הסגולה עברה גם דרך אנשים רעים, גם דרך אנשים רשעים. הוא לא יודע האם פה הגיע הזמן להתחלף, וזה עובר רק דרך צדיקים, או שכמו שהיה עד עכשיו, זה גם המשיך מכאן ולאבא, עד מתישהו שיקרה אחרת, שהסגולה יכולה לעבור גם דרך אנשים רשעים. מה ההסבר של הדבר הזה? הוא מסביר את הדברים כך. האומה שאמורה לפרסם את שם השם בעולם, ההמשך של אברהם אבינו, ההמשך של יצחק, פרסום שם השם בעולם הוא בוודאי בא על ידי שרואים אומה של צדיקים, של אנשים קדושים, שכל כולם מסורים להופעת הטוב. אבל מצד שני אנחנו יודעים שלפעמים כדי שאומה תחיה בעולם ותשלוט בעולם ותשפיע בעולם, יצחק גם להחזיק חרב. יצחק גם לדעת להילחם. יצחק גם להשתמש באכזריות, בקושי, בעוצמה. לפעמים לא הכל מגיע בצורה כל כך חלקה ונחמדה. יצחק חושב, הוא שומע את רבקה. רבקה אומרת לו, אתה לא רואה שיעקב צדיק? הוא אומר לה, אני רואה, אני יודע. ואז מה? ולפעמים דברים גדולים, לפעמים מדרגות גדולות של אנשים צדיקים, באים דרך רשעים. למה? כדי שהצדיקים שיבואו דרכם, הזרע שיבוא מהם, ידע להשתמש גם במידות כאלה רעות, גם בצייד. גם באכזריות, גם במלחמה. לפעמים צריך את הדבר הזה. אז יצחק יודע שזה יכול להיות, אבל הוא אומר כדרכו. יצחק אומר, הוא נפעל לרצון השם. אני רואה שזה, הוא לא ראה שעשיו רשע, הוא ראה ועוד איך. אבל יצחק אומר, אם הוא בכור, אם הסגולה עד כאן עברה גם דרך אנשים רשעים, אז מי אני שאני אתערב ברצון השם? הקב"ה קבע שהוא בכור, אז כמו שבמצוות בכור, התורה נותנת לנו את הסברה הזאת, את העיקרון הזה, אל תתערב, תלמד שיש מקומות שבהם זה לא לפי ראות עיניך. כך גם יצחק חשב פה. יכול להיות שעשיו, הוא בכור, זה מה שאני רואה. זה כנראה עובר דרכו. למה, איך זה יכול להיות? לא יודע, אני לא מבין את הכל. זו התפיסה של יצחק בסיטואציה הזאת. אבל הפלא הגדול שאותו הקדוש ברוך הוא מנסה לגלגל דרך כל המהלך הזה, זה הפוך על הפוך. יעקב מקבל את הברכה של עשיו. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאומנם יעקב יוכל לפעמים כשצריך להשתמש בעוצמה הזאת של עשיו, באכזריות של עשיו, ביכולת שלו להילחם ולנצח, אבל שהיכולת הזאת תהיה יכולת חיצונית. הוא רק יתלבש בה, זה לא יהיה הוא. המהות שלו תהיה טוב, חסד, אהבה. זה יעקב. עכשיו שימו לב לפשט הפסוקים. רבקה מלבישה את יעקב בבגדי עשיו בנה החמודות. למה היא מלבישה? רק כדי ש... יצחק לא יזהה. נו, אז הוא היה צריך גם לעשות איזה קול אחר קצת, קצת יותר קשוח. אנחנו רואים שהכל נשאר אותו דבר. הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. היא מלבישה אותו בבגדים של עשיו, בדיוק העניין הזה. היא באה ללמד, לרמוז ליעקב אבינו, שהוא נשאר יעקב. הוא נשאר צדיק, אוהב שלום, אוהב חסד, אוהב את הבריות. אבל מה לעשות? שלפעמים בשביל אהבת הבריות, בגלל אהבת הבריות, אתה צריך ללבוש מדי מלחמה. אתה צריך לדעת להחריט את הרשעים. אתה צריך לפעמים להתנהג אפילו באכזריות, כמו עם שבעה עממים ועם עמלק. אתה צריך, אבל כל זה בידיים. הכל כל יעקב. הפנימיות יעקב. הידיים זה ידי עשיו. רק בידיים. זה מה שרבקה רומזת בהלבשה הזאת של בגדי עשיו על הידיים של יעקב. והקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים האלה לא יבואו מבפנים, דרך הזרע של זרע של אדם רשע שיהיה צדיק ויהיה לו גם את המידות האלה. שליעקב לא יהיה בכלל את המידות האלה מבחינה פנימית, עצמית. יהיה לו רק יכולת להתלבש בהם לפעמים. זה הבדל גדול מאוד. ולכן זה נעשה בצורה כזאת שיעקב משתמש בכוחות של עשיו. כשבאנו לכאן, עכשיו אנחנו מבינים הרבה יותר טוב, איך יעקב עומד מול יצחק ואומר לו, אנוכי עשיו בחורך. זה אמת. מה הסיבה שאתה לא רוצה לתת לי את הברכות? אומר יעקב לעשיו. כי אני כזה טעם וחלש ולא יודע להילחם? אל תדאג, אנוכי עשיו בחורך. אני יודע לדבר בשפה שלו. כשצריך, אני יודע ללבוש את הבגדים שלו. מה, מה? מחרבי ובקשתי, שלקחתי מיד האמורי, נכון? וההמשך שם של הפסוקים כתוב, עשיתי כאשר דיברת, נכון? כאילו, זה נשמע בפשט של הפסוקים, כאילו אומר, אנוכי עשיו בחורך, עשיתי אשר דיברת. הרב אומר, יצחק מן הסתם, כמה וכמה פעמים ביקש מיעקב וניסה ללמד אותו, תשמע, אתה צריך לפעמים להשתמש גם במידות רעות, אתה צריך לדעת גם לאחוז את החרב לפעמים, והוא לימד אותו, אבל הוא לא ראה שזה קרה. בא יעקב ואומר לו, אנוכי עשיו בחורך, עשיתי כאשר דיברת. אל תדאג, אני יודע גם להשתמש בזה. אני גם נמצא במקום הזה, בדיוק כמו שעשיו עושה, גם אני יודע לפעמים לעשות את זה. אנחנו לומדים כאן, איך, איך? רשי אומר, ויחרד חרדה גדולה עד מאוד, ראה גיהנום פתוחה מתחתיו. הפוך, זה כל זה. רק מלמד אותנו שפתאום יצחק רואה את עשיו, אחרי שהוא רואה שיעקב, הוא היה אמור לקבל את הברכות של עשיו. כאילו הוא צריך לקבל על הראש של יעקב, איש תם וצדיק וחסיד ואוהב טוב, את הברכות של אבי גביר, יעבדוך העמים, של הכרעה של עמים אחרים, ושל ניצחון. ואז כשהוא רואה את עשיו, הוא רואה גיהנום פתוחה מתחתיו. הוא פתאום מבין שמה שהוא חשב שהוא בדרך אל, זה בדרך לגיהנום. אדרבה, אז רק יוביל אותו למטה ולדרדור, גיהנום פתוחה מתחתיו. עכשיו אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא סיבב שהיצחק אוהב את עשיו. היה צריך שהברכות של יעקב יהיו דווקא באופן הזה. שיברכו את יעקב כשהוא חושבים שהוא עשיו. ויתנו לו את הברכות של העוצמה, של הגבורה, שקשורות גם לנצחנות. זאת הסיבה, לפי מה שהסברנו כאן, שדוד המלך אומר בספר תהילים את הפסוק הבא. כתוב, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. בדרך כלל, נוהגים להסביר את הפסוק הזה ככה. גם כשאני הולך למקום מסוכן וגיא צל מוות, אני לא מפחד. אני בוטח בך, אתה עמדי. הרב קוק מסביר את הפסוק הזה באופן אחר. הוא אומר שיעקב אבינו, כשהוא הולך למלחמה, כשהוא לובש את הידיים של עשיו, את הבגדים של עשיו, הוא לא מפחד. ממה? מה הפחד הכי גדול של יעקב? להיות רע. להפוך להיות עשיו. זה הפחד הכי גדול שלו, יותר מאשר להיהרג. הוא מפחד להיות כמו האויבים. אבל כשיעקב הולך למלחמה, אז הוא, כשדוד המלך אומר, הולך למלחמה, הוא אומר, גם כשאני הולך בגיא צל מוות ואני צריך להרוג, לא יירא רע. לא יקרה לי רע, אני לא יהפוך להיות רע. למה? כי אתה עמדי. כי מה שאני נלחם, מה שאני עושה, אני יודע שזה הכל רק בשביל הופעת הטוב, בשביל... אז לפעמים אני צריך בשביל זה גם כן ללבוש ידיים של עשיו. אבל זה הכוונה, גם כי אלך בגיא צל מוות לא רק אתה עמדי. תראו, הבירור של הסוגיה הזאת, זה בירור מאוד 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 חשוב בתקופה שלנו. אחד מהסיבות, ככה אני רואה את הדברים, שאנחנו כל כך מבולבלים, וכל פעם עושים חצי עבודה, רבע עבודה, עושים כל פעם מרחמים בדרך, והכל נובע מזה שאנחנו יעקב. אנחנו אנשים שהם באמת, במהות הפנים שלהם, אנחנו אנשים אוהבי אדם, שונאי מלחמה, אוהבי שלום. אנחנו אנשים שביסוד שלנו אנחנו מצפים, משתורקים ליום שלא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. והסיבה הזאת גורמת לנו בלבול והחלשות. כי כשאנחנו צריכים לפעמים לאחוז בחרב ולהילחם, אנחנו עושים את זה ואין ולא ורפיה בידה. ברפוי. כי... בדיוק. אבל כשתתברר לנו הסוגיה הזאת, וכשנבין שאנחנו יעקב ישתם, יושב אוהלים, זה אנחנו. אבל בשביל הדבר הזה דווקא, אנחנו מחויבים וצריכים ללבוש לפעמים את הבגדים של עשיו. וכשאנחנו לובשים את הבגדים של עשיו, אנחנו לובשים אותם, אנוכי עשיו בחורך. ממש ככה. כמו עשיו. מנצחים, מכריעים. ודווקא כשאנחנו מתנהלים בצורה כזאת, אנחנו יכולים להגיע דרך זה אל השלום. אבל תבינו את הבלבול הגדול שיש בעם ישראל, לפעמים אתה משתגע, אתה אומר, לא לומדים לקח. אחרי כל מה שהיה, ועוד לא למדו לקח. למדו קצת, כן. אבל עוד לא למדו, עד הסוף. הכל נובע מהבלבול הפנימי הזה, כי כל עוד שהסוגיה לא מתבררת לנו, שאנחנו אוחזים בחרב, כמו דוד המלך, שהוא היה עדינו העצני, עדין, עדין נפש, כל ספר תהילים מלא בעדינות, מלא באהבת השם ואהבת הבריות. אז יכול להיות שאדם כזה מחזיק בחרב ואומר את הפסוק, ארדוף אויביי, והשיגם ולא אשוב עד כלותם. איך זה מסתדר באותה דמות? זה מסתדר. כי יעקב קיבל את הברכות של עשיו. אז זה מסתדר. אנחנו יודעים לעשות את המלאכה הזאת כשאנחנו צריכים, ואנחנו יודעים שכל המלאכה הזאת, אנחנו לא באמת אוהבים אותה. אנחנו לא אוהבים מלחמה. אנחנו עושים אותה כדי שעל ידה בעזרת השם נגיע אל הזמן המאושר שלא יישגו אל גול חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, שבעזרת השם נלמד ונדע ונזכה להשמיד את האויבים ולא אשוב עד כלותם, ונזכה בעזרת השם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחרית, אמן ואמן.